וו חשוון בשנה פשוטה. השיעור הוא באיגרת חף וו, באיגרת הקודש, שהוא מתחיל בדף קוף ממגים אל עמוד ב', תחילת הקטע אך באמת, שהוא מסתיים בעמוד הבא, קוף ממדלת עמוד א', בסיום הקטע הכל אחד.
באמת אומר אדמו"ר הזקן כך, כשתדקדק בלשון ראיה מהמנה דילייל, אם נחזור ללשון של הראיה מהמנה, שעל זה שאלנו את כל השאלות, בוא נדייק בלשון המדויקת של הראיה מהמנה, אם נדייק בלשון לא יהיה בכלל שאלה. מה הוא אמר כך? מה הוא אמר שם? הוא אומר כך, ואילנה דטוב ורע, עץ הדעת טוב ורע, דהי הוא, מה זה עץ הדעת טוב ורע? איסור ויתר. זה היה הלשון בראיה מהמנה, ולא אמר תורת איסור ויתר, או הלכות איסור ויתר. לא כתוב שם שהלימוד של איסור ויתר הוא חס ושלום עניין של עץ הדעת טוב ורע, אלא האיסור והיתר עצמו זה עץ הדעת טוב ורע. התורה, הלימוד, זה קודש קודשים. אבל בכל אופן היה כתוב שם בזוהר הבדל בין לימוד של פנימיות ללימוד של, של איסור ויתר. בכל אופן דובר על זה, אז מה בעצם קורה? אז פה נראה עוד כמה שורות, הדבר יובר. הוא אומר כך, אלא רצונו לומר, בגוף דבר האסור ודבר המותר, אותם חפצים גשמיים, יש דברים המותרים, יש דברים האסורים. הדבר עצמו שהוא אסור או מותר, הוא מאילנה דטוב ורע. הדבר עצמו שהוא אסור או מותר, מה מקורו? מעץ הדעת טוב ורע. בעצם כל הדברים שבעולם שאנחנו מכירים, גם דברים שהם קשרים למהדרין, בהכשר המהודר, זה גם כן קשור לעץ הדעת טוב ורע. כמובן דבר שהוא אסור וטרף, הוא גם קשור לעץ הדעת טוב ורע. שהוא קליפת נוגה, כמו שכתוב בעץ חיים. מה ההבדל בין דבר אסור לדבר מותר? וזהו לשון אסור, כשאומרים על משהו מסוים שהוא אסור, למה הכוונה? שהקליפה שורה עליו, ואינו יכול לעלות למעלה כדבר המותר. כשאומרים על משהו שהוא אסור, מה פירוש שהוא אסור? אסור זה כמו בית האסורים. הוא קשור. כבול. הוא קשור בקליפה. מכיוון שהוא קשור לקליפה, הוא לא יכול להתרומם כמו שדבר מותר. מה זה מותר? מותר זה שיתירו את החבלים. מה פירוש שדבר מותר יכול לעלות למעלה? אז הוא מעריך כמה שורות. מה זה נקרא שדבר מותר עולה? דהיינו. שאינו קשור ואסור בקליפה. דבר המותר פירושו שהוא לא קשור בקליפה. ויוכל... ויוכל לעלות על ידי האדם. מי יכול לרומם את כל אותם דברים שבעולם שהם קליפת נוגה? האדם בכוחו לרומם אותם, האוכלו בכוונה להשם. אם אדם אוכל מאכל ומכוון שהמטרה של האכילה זה לשם שמיים, הוא מרומם את המאכל שהיה קשור עד לפני האכילה לקליפת נוגה, לעץ הדעת טוב ורע. אם הוא אכל את זה לשם השם, הוא הפך את זה לקדושה. וגם בסתם כל אדם, וגם בסתם, גם אם אדם אכל בלי כוונה, הוא לא כיוון לשם שמיים, סתם הוא אכל, קח כוס מים ושתה סתם. אבל כל אדם העובד השם, שבכוח האכילה היא לומד ומתפלל להשם, אמנם בעת האכילה לא חשבת כלום, אבל בכוח האכילה, מה עשית עם האנרגיה שקיבלת מהאכילה? למדת, התפללת, ונמצא שנעשה אותיות התורה והתפילה העולה להשם מכוח הנברא מהמאכל ההוא. אז גם אם לא כיוונת את זה מלכתחילה, אבל האנרגיה שהייתה נמצאת באותו חפץ, ברגע שהשתמשת בה לדברים קדושים, רוממת את זה ועשית אותו לטוב. זהו בחול, ככה זה ביום חול. ביום חול כשאתה רוצה לרומם דברים גשמיים, אתה חייב להשתמש בזה לעבודת השם. אבל אם אתה תאכל ביום חול דברים סתם ככה להנאתך, ולא תשתמש עם האנרגיה שקיבלת מהאוכל לעניינים של קדושה, אלא סתם להנאתך בלי קשר לעניין של קדושה, לא רוממת את זה, זה נשאר ואפילו יורד למטה, מוריד גם את האדם למטה, כך כתוב בפרק ז' ובפרקותי אמרים בהתחלה. אבל בשבת, מה קורה ביום שבת כשאדם אוכל מאכל כשר? כמובן שיש עלייה לקליפת נוגה בעצמה עם החיצוניות שבכל העולמות. כידוע שבשבת כל העולמות מתרוממים, הכל מתעלה לקדושה עליונה יותר, אז גם כל המאכלים המותרים שביום שישי או כל ימות השבוע הם היו קשורים לקליפת נוגה, איך שנכנסת השבת הדברים האלה מתרוממים, הם נהיים יותר קרובים לעולם הקדושה. לכן מצווה לאכול כל תענוגים בשבת ולהרבות בבשר ויין. בשבת כשאדם אוכל, יושב בסעודת שבת ואוכל מאכל כשר טוב, אז גם אם הוא לא ירוץ מיד אחרי סיום האוכל להשתמש עם הכוח של האכילה לעניינים של לימוד וכולי, עצם האכילה בשבת זה כבר עניין של קדושה, כי זה הלכה בשולחן ערוך שבשבת מצווה וקראת לשבת עונג, מצווה לאנגו בבשר שמן ויין ישן, כך כתוב בהלכה. אף שבחול נקרא זולל וסובה, אותו אדם אם ביום חול יאכל את אותם מאכלים בלי כוונה לשם שמיים, הוא נקרא זולל וסובה. אותו מאכל עצמו בשבת, אם הוא יאכל את זה, גם אם הוא לא כיוון כלום, זה יתרומם לקדושה. זה הכל יכול להתרחש אך ורק במאכלים שבמהות שלהם הם מותרים. מה זה נקרא הם מותרים? הם לא קשורים לקליפות, ולכן ביכולתם להתרומם, יכולתם גם ליפול, תלוי באדם. שאין כן בדבר איסור. אם אבל המאכל הוא המאכל אסור, שפשוט אסור לאכול אותו, מה זה נקרא איסור? שאינו יכול לעלות. אם זה מאכל אסור, לא יעזור שום דבר. גם אם אדם אכל עם כוונות לשם שמיים, לא רק עם כוונות, בכוח האכילה הוא הלך והתפלל ולמד כל היום, לא יעזור שום דבר. המאכל הזה הוא אסור, הוא לא יתרומם על ידי זה בגלל שהוא למד בכוח האכילה. לא בשבת ולא בחול, גם כשמתפלל ולומד בכוח ההוא. בתנאי אחד, אם לא שאכל לפיקוח נפש. אם זה היה מצב של פיקוח נפש, והמאכל היחיד שהיה כדי להשיב את נשו, זה היה מאכל לא כשר, ובמצב של פיקוח נפש מותר, אז שיתירו רזל ונעשה היתר, נעשה היתר פירושו שזה כן יכול להתרומם, כתוב כאן היתר גמור. המילה גמור בכל אופן כתובה פה בסוגריים, כי יש פה עריכות גדולה מאוד שהרבי כותב והערה גדולה למה הגמור פה בסוגריים, כי להגיד שזה נהיה היתר גמור זה קצת קשה, כי בכל אופן יש מקומות בגמרא, למשל שמסופר על אמו של אחר שיצא לתרבות רעה, הגמרא מסבירה למה זה קרה לו שהוא יצא לתרבות רעה. כתוב כי אמא שלו כשהיא הייתה במעוברת איתו, היא עריכה מאכל של עבודה זרה, והרי ההלכה אומרת שעוברה שעריכה מאכילים אותה אפילו שזה טרף, כי זה ממש עניין של פיקוח נפש, אז יאכילו אותה. ובכוח זה שהאוכל הרי נכנס ונהיה דם ובשר מבשרו של האוכל, אז ההשפעה של זה נכנס לעובר שהיה אז אצלה, וכשהוא גדל הוא יצא לתרבות רעה. זאת אומרת, אילו זה היה נהיה יותר גמור, אז זה לא היה יכול להשפיע עליו לרע. עוד דוגמה אחרת שכתוב בהלכה, שאם יש מצב שאישה המנקת נאלצת לאכול מאכל טרף בגלל פיקוח נפש, אז כתוב שהיא לא תניק את בנה כל זמן שיש עדיין השפעה של אותו מאכל, כי יש לזה השלכות גם על התינוק. אז מזה רואים, מכל הדוגמאות הללו ועוד, עריכות הרבי מוכיח שלהגיד יותר גמור קצת קשה, לכן המילה גמור נמצאת פה בסוגריים.
למה הוא שם גמור?
זה, זאת אומרת, יכול להיות שבכתבי יד הרבי, יש כתבי יד עתיקים של נתניה, לא מופיע המילה גמור.
למה?
אני
לא מתייחסים כל כך לדבר הזה, כלומר, למה שמישהו לומד
ומתפלל
יאכל
מאכלים אסורים? לא, בלי ידיעה. בלי ידיעה, נכנס למסעדה. בסדר, ואם אדם שתה אקונומיקה בלי ידיעה בשגגה, זה לא ישפיע עליו? ישפיע? בלי ידיעה, אבל מה לעשות, זה ישפיע? על כל פנים, כשמדובר על המאכל עצמו, כשמדובר על המאכל עצמו שהוא המותר או אסור, זה שייך לעץ הדעת טוב ורע, תלוי. הוא יכול, אם הוא יתר, הוא יכול להתרומם, אם זה בשבת, תמיד, אם זה ביום חול, תלוי בכוונה, אם לי בלי כוונה הוא יורד, אם זה מאכל אסור לא יעזור שום דבר. זה הכל כשמדובר על המאכל עצמו, זה קליפת נוגה, זה את הדעת טובה. אבל הלימוד בתורה, אבל הלימוד בתורה, זה בדיוק השורה הבאה. אבל כשאדם יושב ולומד תורה והוא לומד הלכה, הוא לומד משנה. אף הלכות איסור ויתר תומה ותארה, גם אם הוא לומד את אותם הלכות שהם אומרים לנו מה אסור ומה מותר, מה תמה ומה טהור, והוא דן בזה ומברר את זה, הוא לומד ממש על האסור והמותר, הוא לומד, הוא לא אוכל חס ושלום, הוא לומד שהם, איפה כתוב כל העניינים הללו, המשניות וברייתות שבגמרה הוא פוסקים, המבארים ומבררים דבריהם להלכה למעשה. כשאדם לומד את כל אותם עניינים במשנה, בגמרה, בברייתא, ששם הוא לומד על הנושאים הללו של טומאה וטהרה, של אסור ומותר, זה לא עץ הדעת טוב הרע. הן הן גופי תורה שבעל פה. זה הרי ממש, זה התורה שבעל פה, שמשה העביר לעם ישראל בעל פה, זה קודש. שהיא ספירת מלכות דאצילות. במקורו, כל אותם עניינים בתורה שאדם לומד, זה מקורו מעולם האצילות, מספירת המלכות של עולם האצילות, כדי איתה בזוהר הקדוש במקומות אין מספר, אין ספור מקומות בזוהר, כתוב שכל זה זה ספירת המלכות והאצילות, זאת אומרת שזה שיא הקדושה בהתאחדות עם האלוקות, ובריש תיקונים, כל אחד מכיר מה שכתוב בתיקוני הזוהר בתחילתו, בתיקוני הזוהר ממש בפתיחת אליהו, כל אחד מכיר מה כתוב שם, מלכות פה, תורה שבעל פה קרין עלה. אז כתוב במפורש, מלכות, כשכתוב שם מלכות, הכוונה היא למלכות של עולם האצילות. קוראים לזה פה, כי עניין עולם הדיבור קשור למלכות, זה תורה שבעל פה. אז התורה עצמה שלומדים, זה ודאי שזה עץ החיים. ובאצילות, כל מה שקשור לעולם האצילות, יהיו וגרמו אחד בעון. הכל מאוחד עם האלוקות, כמו שלמדנו כבר את המושג הזה בהזדמנויות קודמות. דהיינו, שאור אין סוף ברוך הוא מתייחד באצילות בתכלית האיחוד, שהוא רצונו וחוכמתו המלובשים בדיבורו שנקרא מלכות, הכל אחד. אי אפשר בכלל להפריד בין התורה לבין הבורא. זה הכל קדושה, זה עץ החיים ממש.